לרגל יום הזיכרון.
שלום עליכם. אז באמת, כאילו, הנושא שאני רציתי להתעסק בו זה באמת השאלה, איך נכון לחוות את
זה. איזה פרק?
זה בשמואל ב' פרק א', איך נכון היום, איך נכון לחוות את יום הזיכרון, בעיקר כאילו עם הסתכלות על השינויים שיש בזה במשך השנים האחרונות, ולחזור למקורות לראות איך דוד המלך עשה את זה, ולנסות משם לראות מה יש שם. אז שם זה, זה מתחיל ב, כמובן החלוקה בין שמואל א' לשמואל ב' היא חלוקה לא הכרחית, בלשון המעטה, זה המשך הסיפור. ושאול ויונתן נופלים במלחמה, ופרק א' מתאר את האיש העמלקי שבא ומודיע על זה שהוא זה שהרג את שאול ויונתן, כן? בפסוק י' א', ויחזק דוד בבדיה ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב על שאול ועל יונתן בנו ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. ואומר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה? ואומר בן איש גר עמלקי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא הראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויקהו וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כפיך ענה וחלמו, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. למה הורג אותו? באמת הוא אומר כי מגיע לו מוות, אבל אולי יש פה גם איזה מין גם צעד ציבורי, שיהיה ברור לגמרי שהוא באבל, זה גם יכול להיות חלק מהעניין.
כן, אבל זה לגמרי להרוג את השם ג'.
כן. אני לא חושב ש... זאת אומרת, דוד לא אומר בזה שהשם ג' הוא האשם, אבל הוא אומר, כן, אבל גם את השם כאילו, אם זה לא השם ג', היחידים שניתן להטיל עליהם את האשמה זה שאול ויונתן, זאת אומרת, זה, כן.
לא, פלישתים.
כן, אבל מבחינת... כן, נכון, פלישתים זה האויב, אבל מבחינת כאילו אם היה אפשר לעשות משהו אחרת, אז זה שאול ויונתן. ואז, ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו. ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הפסוק הזה הוא פסוק שהתקשו בו הפרשנים, מה הוא עושה פה, מה אתם אומרים, מה זה אומר, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. זה כאילו מופיע אחרי הנקודתיים של ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, אבל אז יש עוד פסוק של הקדמה. ביום הלמד בני יהודה קשת. הדרך הפשוטה להבין את זה, זה שכאילו המוסר הסכם שאמור להיות מהמוות של שאול ויונתן, זה להיות לוחמים טובים יותר. או גם אם זה לא מוסר הסכם, זאת מטרה. כלומר, המטרה של הקינה היא ללמד בני יהודה קשת. למלא את המקום החסר של הלוחמים שנפלו. אז לכן הוא אומר, זאת המטרה, כאילו אפשר לראות את הפסוק הזה, את ההתחלה של הפסוק, הנה כתובה על ספר הישר, זה התזכורת שאיפה נמצא את הקינה הזאת, אבל ללמד בני יהודה קשת זה יכול להיות המטרה. ובאמת פה אנחנו כבר נכנסים לשאלה של המטרה של קינה. איזו מטרה יש לקינה? ובאמת זה היה מאוד מעניין כשחיפשתי פרשנויות על זה, שהרבה פרשנויות התייחסו לפסוק הזה כמה שאומר, קינה לא מקוננים סתם. צריך לכוון אותה לאן שהוא, שכאילו יהיה לה קינה תועלת בסוף. ללמד בני יהודה קשת נתפס כמטרה תכליתית, שתנבע מהקינה הזאת, שבסופו של דבר למלא את המקום החסר. אבל זה באמת צריך לראות, כלומר, מלבד הפסוק הזה, האם מתוך הקינה עצמה ניכר שזאת המטרה שלה, או שמתוך הקינה עצמה עולים דברים אחרים. עצבי ישראל, על במותיך חלה, לך נפלו גיבורים.
אולי הרב לא נקרא, יש לו פאטוס.
כן, אבל צריך לקרוא את זה, רב שגאי אומר שלפעמים שאתה קורא סוגיה, צריך לקרוא אותה כמו שקוראים עיתון. אבל לעשות איזו הזרה מסוימת, כל מה שאנחנו יודעים על זה, כדי לקרוא את זה מחדש. לא כמו שאתה קורא את זה, עוד עכשיו אתה רואה טקסט פעם ראשונה, מה כתוב פה.
כן, אז זה ביטוי
ירוץ עליך.
אנתרופולוגית,
אני חושב
שזה לא
נשאר אנתרופולוגית,
אנתרופולוג
מגיע
מפני
האג
כאילו לא, כמו איזה
חייזר, זה לא מכיר. כן, אז מול טקסט כזה, זה ודאי קשה, אבל המטרה היא כמובן להתחבר מחדש, אנחנו לא מתכוונים להיות אנתרופולוגים, אבל עושים את זה דרך זה. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. מה זה הצבי ישראל? זה אולי מדבר על ארץ ישראל, הפנייה היא אולי לארץ ישראל, אולי לעם ישראל.
על במותיך.
על במותיך.
אני לא חושב שיש עוד הביטוי ארץ ישראל, הוא ביטוי מאוחר. אני לא חושב שיש עוד מקום שישראל הוא שם של הארץ בשלב הזה.
אז זאת אומרת, זה יכול להיות או העם או כמו ש...
או אלוקי ישראל, זה יכול להיות, אבל זה נראה לי יותר שהכיוון הוא לעם ישראל.
אני קראתי קריאה אחת שהיא לא נראית לי הגיונית, שהצבי ישראל זה בתמיהה. האם עם ישראל הוא כמו צבי? כאילו הצבי זה תיאור לחולשה ולא ל... אבל לי נראה שבדרך כלל צבי הוא תיאור חיובי ולא שלילי, כן? ואז הצבי ישראל זה דווקא כמו שנאמר בפסוק, אל ארץ צבי.
לא, הכינוי ארץ צבי מופיע בכמה מקומות.
כן. אבל ארץ צבי הזה לא אולי כן עומד שצבי ישראל יכול להיות
ארץ.
לא יודע. אבל הצבי הוא סמל ל...
לא, אבל מה שזה יכול להיות זה שהצבי ישראל הוא הצבי של ישראל. ממש פה בהמשך.
ואז זה כתוב על המנהיגים,
ועשהאל קל ברגליו כאחד הצבאים אשר בשדה. ואז הצבי ישראל הוא כמו שיש בהמשך, יונתן על במותיך חלל. זאת אומרת, המובחרים שבישראל, הם נפלו על במותיך חלל.
והמשפט איך נפלו גיבורים, שחוזר על עצמו כמה פעמים, בתוך הקינה, והוא בעצם המשפט המפתח נראה לי של הקינה, כי הוא חוזר על עצמו שוב ושוב. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בקעת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. ברור שהפסוק הזה הוא פסוק ש... סמלי מאוד, כי ברור שיודעים כבר, אבל כאילו להקצין את הכאב דרך הצגת התמונה בקיצוניות שלה, שמחדד את הכאב, זה כששמים את התמונה של השמחה לעד אצל הפלישתים.
זה לא סתם הפלישתים, כאילו, הקינה לכל האורך היא קינה על בנות. זאת אומרת, יש את בנות פלישתים, לעומת בהמשך יש את בנות ישראל.
כן, אם הייתי מאלה שאוהבים מבנים, אז יש פה מבנה מאוד יפה.
חס וחלילה, חס וחלילה. לא, אין מבנים בכלל. אין מבנים בעולם כלל.
יש פה תיאור מאוד יפה של פסוק אמצעי, ארבעה פסוקים לפני, ארבעה פסוקים אחרי, אם אני לא טועה. אבל ובנות הפלישתים מקבילות לבנות ישראל בהמשך. אבל באמת, מה אתה חושב במקום של הבנות? בוא נראה אז את הפסוק המקביל.
בנות ישראל אל שאול בחנה, מלבישכם שנים, עדנים או מעלי עדי זהב על לבושכם.
כן. למה אז הבנות...
זה גם תיאור של... כמו ב-MC-SRA. זאת אומרת, הבנות צריכות לשמוח כי הגיבור במלחמה מביא להם בגדים. זה ה... אני חושב שם רחם רחמתיים, כאילו תיאור של
רחם רחמתיים זה השלל הנשי עצמו, זה שהוא מביא נשים.
כן, לא, אבל יש שם גם תיאור של הבגדים. צבע רקמתיים לצברי שלל, שלל צבעים לסיסרה, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. יש
כן, הוא יחזור השלל לנשים. אני חושב אבל שחלק מלהראות את זה דרך הנשים זה להוציא את זה מה שיר המצומצם של שדה הקרב, שהוא כאילו, שבו ברור שיש את הגיבורים, והגיבורים שנופלים, יש את התמיעה על זה, ולהכניס את זה לתוך ההקשר הרחב יותר של החיים עצמם, ואז אתה אומר, תראו איך נראה עכשיו הרחוב אצל הפלישתים, בגת, בחוצות אשקלון, לעומת בנות ישראל. ובזה אתה מתאר את זה יותר רחב מאשר... בתוך המרחב מצומצם של שדה הקרב, ומראה את החיים, כאילו.
כמו הקוד בחדשות, נכון, של פולקוס וכוויות ברמלה. יש כל מיני קודים כאלה בחדשות של השמחה הספונטנית ברחוב הערבי, או לחילופין.
איפה יש את כל הסוכריות הספונטניות?
סוכריות
ספונטניות.
חולקוס ברמלה, כאילו. אתם מבין תיאור כזה של אורגה שאף אחד לא באמת, כאילו, אין תמונה של מישהו שמחלק סוכריות ברמלה, זה לא...
התיאור שהיה, אני זוכר בזמן מלחמת המפרץ, שדיברו על זה שברמלה רוקדים על הגגות.
רוקדים על הגגות.
איפה, אני לא יודע איזה גגות המונים יש שם, כמה ריקודים אפשר לעשות על הגג.
סיבות ריקודים מטורפות על הגגים, גגות ברמה.
אבל זה ודאי מתאר את הפער, כלומר הפער מתחדד כשאתה, וגם הטוטליות של הסיטואציה מתעצמת כשאתה מתאר את זה, ולא רק בתוך שדה הקרב מה קורה, אלא הרחובות נראים אחרת לגמרי. בישראל לעומת בגת באשקלון, שבנות ישראל אל שאול בחנה לעומת בנות פלישתים שהן עכשיו שמחות ועולזות. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע אל טל ואל מטר עליכם ושדה תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. לגבי הביטוי שדה תרומות יש כמה דרכים להבין אותו, אבל הדרך הפשוטה זה כנראה, האמת שיש שתי דרכים. הדרך אחת זה הרי בגלבוע ושדה תרומות על טל ועל מטר עליכם. כן, ששדה תרומות זה תיאור של סוג שדה, שדה שמצמיח או משהו כזה, או ששדה תרומות זה התוצאה, הרי בגלבוע לא יהיה טל ולא יהיה מטר ולא יהיה שדה תרומות על הרי הגלבוע. כן, אבל התיאור הוא כללת המקום שבו קרה האסון, כמו כללת הזמן שממילא מופיע באיוב.
אהור יום בו נולדתי.
כן, אבל הפעולה הזאת שהיא כאילו מציינת את העצב כנצחי על ידי זה שהמקום... המקום שבו זה קרה הוא מכולן. כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים מחרב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, מחרב שאול לא תשוב רקם. שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו מהריות גברו. קודם כל, מדם חללים מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסג אחור וחרב שאול לא תשוב רקם, זה תיאור של הגבורה שלהם. ואז שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, נשארים כאלו מהריות גברו, זה התיאור של החיבור בין שאול ויונתן, הקשר שביניהם וזה שהם נפלו ביחד, ושוב הגבורה. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך חלל. ואז אני חושב, הפסוק האישי, שאולי יש בו איזשהו סי של הקינה, צר לי אליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה, ותך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. כן? עד כאן הקינה. עכשיו השאלה היא באמת מה אנחנו יכולים לזהות כמנגינה המרכזית של הקינה, והמטרה שלה, נגיד, המטרה, כאילו, אם אנחנו רוצים לשפוט אותה, כמו שאמרתי, אני מציב סימן שאלה על השאלה על ללמד בני יהודה קשת, שזה המטרה של הקינה, ואני אומר, אז בוא נראה מתוך הקינה עצמה, מה אפשר לראות בתוך הקינה, למה דוד מכוון, מה הוא מנסה לעורר על ידי הקינה הזו.
מה שמוזר זה שאם זה לבני יהודה, זה מדבר הרבה על בנות. זה לא מדבר על הבנים בכלל. כאילו, אם כאן בני יהודה, לא יודע, היזהרו בי, או עשו כך, כזה, בנות ישראל, בנות פלישתים, בנות ישראל.
אבל יכול להיות שהבנות הם אלה ש...
שיגרמו לבנים לעשות את זה, שזה כאילו
איזשהו זרחס. תיאור שמתאר כמה הערצה יש, מלבישכם, זה כאילו מאדיר את ה...
את הלוחמים. כן, יכול להיות, אבל אז הפנייה היא מעניינת, כאילו, אז למה זה לבני... בני יהודה.
אני רוצה להציב רגע את הציר, שאני לא יודע אם אני מציב אותו באופן מדויק, אבל עליו אני חושב נמצא הציר של איך להתמודד עם השכול בתוך הישראלית מבחינה תרבותית, ואז לראות מה הקינה הזאת עושה על הציר הזה, איך היא... איך ניתן לקרוא אותה על הציר הזה. אני חושב שהציר הוא הולך בין תיאור, אולי זה קשור גם למה שהזכרתי קודם, שאני הופתעתי לגלות, גיליתי רק השנה, שהמחשבה הראשונית, נדמה לי שככה בשנתיים הראשונות של קום המדינה, הייתה לעשות את יום הזיכרון ויום העצמאות ביחד. המחשבה הזאת היא קשורה לתפיסה שכאילו, הסוף הזה של למות במלחמה הוא סוף הירואי, והוא אפילו סוף טוב במרכאות, כלומר הוא סוף נכון. הגיבורים הם אלה שהולכים ונהרגים במלחמה, ובזה הם למות ולכבוש את ההר. זה לא, זה אפילו, הייתי אומר, בהקצנה מסוימת, שזה לא אפילו למות, אלא זאת הדרך.
טוב למות.
כן. כן, הטוב למות בעד ארצנו כדרך כלומר ההבנה שמפארת את הנופלים כי הם נפלו. כן, יש אפילו כמה שירים כאלה או את התחושה שברגע שנופלים אז הם קנו את מקומם כחלק מהחברה הישראלית, או כן, על העולים היה את הסיפור שאני זוכר שאנחנו לימדנו אותו בבני עקיבא, על, אוי, שכחתי את השם פעם, שהציל את חבריו על ידי זה שהוא...
נתן חי...
אלבז.
לא נתן חי זאדה, זה אחד אחר, נתן אלבז.
שזה ממש, בעיניי, הסיפור היה כאילו סיפור על כאילו... החברה העולים ממרוקו, נדמה לי הוא היה, נדמה לי שהוא עלה לבד בלי משפחתו, היה שם איזה סיפור באמת של עלייה קשה, ונהרג, ובזה שמסברו את הסיפור, על המוות שלו הוא כאילו קנה את מקומו בחברה הישראלית בזה שהוא נפל, והדבר הזה הוא כאילו מתאר את השכול כחלק בלתי נפרד מהיכולת לזכות במדינה, וכאילו אני חושב שאפילו יפי הבלורית והתואר נהיו יפים אחרי שהם נפלו, כאילו. זה מין תיאור כזה שה... ש... הופך את ההירואיות של הנפילה בקרב להיות הדבר שהוא הדבר הנכון, זה הדגם האידיאלי. כן, אני חושב בתחילת קום המדינה הדבר הזה היה מאוד מרכזי. יש גם שיר, לא יודע אם אתם מכירים את השיר על אליפלת, אז השיר הזה מה הוא מתאר בעצם? איזה
הפוך מתוך
שהוא לא יוצלח, ואז הוא נהרג, ואז הוא הפך להיות גיבור, התגלה שהוא היה גיבור.
זה לא שיר, הוא אנטי גיבור,
אבל הוא קיבל את הגבורה שלו למרות שהוא היה...
אבל הוא קיבל את הגבורה שהוא היה טמבל,
בדיוק, הוא לא באמת גיבור, הוא טמבל, שכאילו בסדר, מזלנו הוא שהוא חושב שהוא גיבור. זה השיר שמאוד ביקורתי, כן, זה לא...
אולי ביקורתי בעקיפין על החברה, אבל אני חושב ש... לא יודע, זה מעניין לראות, אבל לפחות אני קורא את השיר ככה, שהוא בא להגיד שזה שהוא בסופו של דבר נפל, הוא הפך להיות, התגלה שהוא באמת היה גיבור, וכל חבריו שצחקו עליו, הוא כאילו השיג אותם, עקף אותם, כי הוא נפל בקרב. ככה, לפחות אם הוא מנגינה, וההקשר ששרים את זה ביום הזיכרון, זה מה שיוצא. אני לא יודע להגיד מה בדיוק הייתה הכוונה של הכותב, אני גם לא דקדקתי במילים, אבל כאילו אני אומר, המנגינה וההקשר נראה לי שהיא לשם מכוונת, וזה סוג של זיכרון ש... כן, שהוא מקדש את המוות בצורה מאוד חזקה. כמובן שלדבר הזה היה הרבה התנגדות, לא יודע, לסמן את התהליך, אז מסמנים את מלחמת יום כיפור ואת מלחמת לבנון כתהליכי השינוי, עד שהם מובילים למקום שהיום התחושה היא, הדיבור על המוות הוא בעיקר דיבור על חוסר הטעם שבזה, על הסתמיות שזה קרה, על כאילו התיאור של המוות הוא תיאור של הכאב והצער, בגלל שהיה יכול להיות אחרת, אין שום סיבה שזה יקרה, וכאילו עדיין
יצא לריצה ויש שם ערבים.
כן, לא, עוד יותר גרוע, זה הנגמש לא היה, זה כי...
לא, זה הולך יחד עם הצירוף של חללי צה"ל בנפגעי הטרור. כן. זאת אומרת, הסיפור הוא כבר לא גבורתם של חללי צה"ל, אלא הסיפור הוא המאבק היהודי בערבים, בעצם. כן. זה חללי הטרור, ממילא כבר שוב, זה כל מי שנהרג כיוון שהוא חלק מהמאבק הלאומי, הוא לא...
אבל זה בדיוק מה שהיה עכשיו כל הסיפור עם אבו חדר, שהיה על האנדרטה, והוציאו אותו מהאנדרטה. הסיפור הוא לא הסיפור היהודי, הסיפור הוא הסיפור... כל מי שמת... כן, כל מי שמת.
לא, אבל לא, אין את הזיכרון הלאומי לתאונות הדרכים.
לא, כל מי שמת בגלל איזשהו קונפליקט, אבל אבו חדר לא מת למען עם ישראל. גם מי ששם אותו על האנדרטה מלכתחילה לא חשב שהוא מת למעננו, הוא מת בגללנו, ועדיין יש
החלטה. התחושה שלי היא שעדיין, גם באופן שבו חווים היום את יום הזיכרון, החברה מרגישה שהיא חייבת לשלם מחיר, שהיא חייבת לנופלים. שהנופלים האלה הם כאילו איזה משהו שמתוך, כאילו יש לנו גזירת טבע שאחוז מסוים נהרג, ולכן מי שנהרג אנחנו חייבים לו, כי הוא גם בשמנו באיזשהו
מובן. נכון, אני מאוד מסכים, אני לא יודע אם זה כנגד הערבים או כאיזושהי קידוש המוות, כמין מוות סטואי כזה. צריך למות.
השנה כשנסעתי בדרכים שמעתי ציטוטים, ויש המון ציטוטים מדוד גרוסמן, כאילו נשווה דוד גרוסמן לנתן יונתן, או לא יודע מי שכתב על המוות מזווית אחרת, אז דוד גרוסמן הוא השיא של האישי, עוד לפני הסיפור שלה, הוא כאילו המוקד האישי, וכאילו את הטוטליות של המוות, ששום דבר, שבעצם אפילו לדבר על סוג של למען מה זה היה, זה חילול המוות במובן מסוים. זה כמו לדבר על השואה הייתה כדי לאפשר את הקמת מדינת ישראל, אז כביכול ככה התייחסות גם למוות של אדם בשביל משהו שהוא כאילו אמירה, אמירה ש, שכאילו נשללת ההצדקה אליה. אני שמעתי אפילו, אני זוכר שיחת יום זיכרון שבמקרה הייתי במכון מאיר, כשגרנו מול מכון מאיר, ושמעתי, לא משנה מי, אבל הוא דיבר, אז היה אפילו, נדמה לי, בליל שבת לפני יום הזיכרון או משהו כזה, והוא דיבר שאסור להיות יותר מדי עצובים כשנופל מישהו. כאילו, בציר הזה שבין שבין קידוש המוות לבין קידוש המוות, אני מתכוון באופן שאומר, זאת הדרך שבה נופלים, לעומת הכיוון שאומר, אין זה שום הצקה, אין שום טעם, וכאילו, אז הוא אומר, ברגע שאתה יותר מדי עצוב, אתה כאילו נופל, אתה כאילו לא מעריך את הערכים שלשמם.
כן, זה היה בהקשר הישראלי שהוא בצוק איתן, זה היה הכרעת ככה גם מדינית וגם תקשורתית לפעול באופן הזה. זאת אומרת, הייתה מדיניות מכוונת של הממשלה, זה היה שיחה, זה מערכת מני בעין שפיל,
לא לתאר יותר מדי.
מעורכי העיתונים, מעורכי אתרי החדשות, והיה הסכמה על זה. שלא ירחיבו תוך כדי המבצע בסיפורי הנופלים, אלא ישמרו במובן מסוים את כל המאגר הנופלים למה שלא היה, זאת אומרת, מה שהיה פער דרמטי בסיפור הנופלים בין מלחמת לבנון השנייה לצוק איתן. במלחמת לבנון השנייה, המקום של הנופלים, וגם לא רק לבנון השנייה, גם במבצע הקודם בעזה, בעופרת יצוקה, הצורך של התקשורת בלספק סיפור כל הזמן, יצא מצב שבו סיפורי הנופלים הפכו מיידית לחומר החדשותי המרכזי, וזה קיצר את יכולת העמידה. זאת אומרת, זה הפך, מהר מאוד זה שכול נכח בצורה כל כך משמעותית, שלא אפשרה בעצם את יכולת העמידה.
הייתה הכרעה... זה על תוך כדי קרב...
כן, הייתה הכרעה ממש מוסכמת, שהתבססה, ביבי דיבר על זה אפילו באיזשהו שלב, באחד הסיכומים, הוא דיבר על זה, כאילו דיברו על שמירת הקונצנזוס, זאת אומרת שהיה מאוד מאוד אחד היעדים המרכזיים מבחינת הממשלה, היה לשמור את מבצע צוק איתן לכל האורך בתוך קונצנזוס ישראלי רחב. הוא דיבר על זה שאחד הדברים שהקונצנזוס מאפשר זה את הדבר הזה, זאת אומרת ברגע שיש קונצנזוס סביב המבצע, אז יש גם אפשרות לדחות את השכול לאחריו, כי כאילו יש הסכמה על זה שזה דבר שאנחנו חייבים לעשות אותו, ואז ממילא הוא מצדיק. שוב, נגזרים ממנו קורבנות מסוימים, והוא מצדיק אותם, ולכן אפשר לדחות את ה... אז זה באמת...
כן, אני חושב שזה לא... זאת אומרת, בגדול, בציר הזה שדיברנו עליו, אז זה טיפה איזון מסוים, אבל זה לא... זה ודאי לא חזרה לסיפורים של מלחמת השחרור, או ששת הימים, שבהם השכול אולי אפילו... כאילו, היה בו איזה תיאור... לא היו כותבים בעיתון על נופלים, על איך הם היו משחקים בגן הילדים, אלא היו מתארים את הגבורה שלהם, והתיאור הזה לא היה בו משהו מכניש, אלא משהו שכאילו מרומם.
יש פרויקט שיצא מבית אלי לאחרונה, שנקרא בעוז רוחם, שזה פרויקט שזה מה שהוא מנסה לעשות היום. זאת אומרת, לקחת את יום הזיכרון, הם בנו תוכנית דתי, הם פורטים ב-80 בתי ספר תיכוניים, וכאילו יש להם מסגרת שהולכת ומתרחבת, של ללכת, למשוך שוב את יום הזיכרון לאזורים האלה, זאת אומרת, להדגיש דווקא את הגבורה, להדגיש את העצמה של האתוס הישראלי על רקע סיפורי הנופלים, ולא הפוך.
כן, עכשיו, על כל זה אני רוצה לשאול מה עושה דוד. שהוא מבכה את שאול ויונתן, שאני חושב האמת שאני לא חשבתי על זה, אבל כמו שאמר מעלה את השאלה של הלאומית שבזה, אז השאלה גם העמדה שדוד עומד מול עם ישראל ומבכה את שאול ויונתן, כשעם ישראל נמצא במשבר מאוד גדול מההפסד הזה. ולדעתי מה שבולט קודם כל זה ש אין פה, זאת אומרת, הוא לא פונה להצדיק את המוות בגלל גדלותם. זאת אומרת, זה לא, הם עשו את הדבר הנכון והקריבו את עצמם למען. יש פה שבר מאוד גדול של של איך נפלו גיבורים, שאין, הוא לא מוכן לראות את זה, הגבורה לא נמצאת בכך שמסרו את חייהם. לא מופיע פה המוטיב של קידוש השם, כאילו שמסרו את חייהם למען, אלא הם נפלו, יש פה איזה כישלון. וגם אני חושב הבנות פלישתים והבנות ישראל מחדדות את לא משאירים אותם רק כגיבורים שכאילו נולדו בשדה הקרב ומתו שם, שהיו חיילים שנפלו, הם היו בני אדם. הם היו בני אדם, והם היו, והיה להם חיים אחרים גם, והחיים האלה נפסקו. הדרך שלדעתי מה שקורה בקינה, זה לא על ידי, הקינה נשארת בפער גדול שרק מחזק את סימן השאלה. כאילו בציר הזה שדיברנו עליו, אז יש כאילו את איזה סוג הסבר מקבלים. וההסברים הם כאילו התשובות שבאופן תרבותי רחב, חברה חיה עם איזשהו סוג של תשובה והצדקה. מה שדוד עושה בקינה, אני מרגיש שהוא רק מרחיב את השאלה. הוא לא מוכן, כאילו, הוא לא אומר, הם היו כל כך גיבורים ולכן זה הדבר הנכון ומסרו את נפשם וככה, זה למות על קידוש השם.
יש איפשהו בתנך תרובה כזאת? אני חושב סתם. יש איפשהו בתנך עידוד?
אני חושב שיש בהרוגי מלכות, בעשרה הרוגי מלכות.
לא, בתנך אני שואל. כן. בתנך, האם בתנך איפשהו יש תודעה כזאת של אינו, טוב למות בעד ארצנו?
יש
בתנך
התייחסות לאנשים
מפתיעים
בכלל, כאילו
שבת
לפני זה.
אבל גם עם ישראל שגם שיש נופלים במלחמה זה כן כאב כשמתים הרבה אנשים ככמות, אבל השאלה אם יש איזה מקום שרואה בזה
אוריה חיטי ממש אומר שזה טוב לו למות, הוא רוצה לצאת לקרב הראשון כדי למות עם ה...
כי הוא מסרב להיות בקו
האחורי. כן, זה בדיוק, אני מסרב להיות בבור, אני רוצה להיות בקו הראשון, זה בדיוק למות בעד ארצנו. זה ממש היה האידיאל הזה.
מחשבתית שבכלל לא הייתה קיימת בזמן התנ"ך, בגלל של נקרא לזה זניחות המציאות ביחס לאידאה. כן? אני חושב שאי אפשר, בטח אם אתה רוצה...
בהקדת יצחק גרלון, זה לא נמצא.
זה... בטח לא...
לכן הרגע מהתנך עקדת יצחק, כאילו, עקדת יצחק מחשבת מיתוס מאוד חזק בהקשר של נופלים במדינת ישראל, עקדת יצחק, כאילו, התודעה הזאת, הסיפור הזה מהווה איזה...
ויכול להיות שלא כל כך מצדק, כי על פניו מפשט הכתוב זה צו אלוהי שמגלל לאברהם באופן אבידנטי, הוא אומר לו את זה, כן? הוא אומר לו, אני...
אומר, יש הבדל בין אומר לו לבין אידאה, כאילו.
זהו, האידאה שאתה יכול לקשר בין השאר להתפתחות של תורה, של השפעות של פלטון, או דברים שהגיעו בשלב הרבה יותר מאוחר. של שלילת הקיום הקונקרטי ביחס לעולם אידאלי.
נכון, אבל אני חושב שיש פה איזה מחנה משותף של שלילת הקיום מול תביעה חיצונית, אם זה הקדוש ברוך הוא שאומר, או שזה האידאה שאומרת...
יש את הסיפור עם המלחמה של אחיו יהושפט, שהוא עומד שם במרכבה ומדמיין למוות כדי שלא יבעלו.
שם זה מאוד... אבל התיאור זה הגבורה, הוא לא כאילו מסר את נפשו, אלא כוח העמידה, כוח העמידה, שהוא נשאר לעמוד, כאילו הוא היה מת במילא, אבל הוא נשאר לעמוד, הוא כאילו החזיק את עצמו עומד.
יש, אני יודע, הסיפור על דוד והגיבורים, אדם האנשים הולכים בנפשתם, כאילו, אין, עכשיו שם אתה יכול להגיד, זה לא מעשה גבורה, כאילו זה לא למען העם, דוד באופן אישי, כאילו, אבל אני חושב שהוא חוצה מקרה אולי של שמשון, של תמות נפשיים פלישתיים, אין בשום מקום תיאור של מוות הרואי. כאילו מוות תמיד בתנך, בסוף אנשים מתים כי...
זה קטנות האדם בסוף, המוות, הוא לא...
איך הוא מאוד מדגיש את זה, נכון? איך נפלו גיבורים, זה האיכה הזה של הקינה, נכון? זה האיכה, כאילו האיך מדגיש בדיוק את העובדה שזה כאילו לא אמור לקרות. זאת אומרת, איך יכול להיות? זה האיך. איך יכול להיות שנפלו גיבורים?
ואני באמת מרגיש שהקינה הזאת מאוד מאוד מדגישה את הפער בין החיות המלאה של שאול ויונתן, בין הגבורה שלהם, וגם החיות המלאה של, של החיבור של זה לחיים. כלומר, זה לא תיאור שאומר הם היו גיבורים, הם היו אנשים.
למרות שכאן, אני לא יודע, זאת אומרת, הסיפור של הבנות, הבנות מתפקדות בסיפורי המלחמה לא
כהגדלת הגבורה, אתה אומר.
זה לא נוכחות אישית. זה כמו מגהלה בטרגדיה היוונית.
גם המשפט...
הרקע כאילו של ה... זה אותן נשים שכשדוד חוזר מהמלחמה והן שרות היכה שאול, נכון? היכה שאול באלפיו ודוד בזכותיו. זה... הבנות השרות כשחוזרים מהמלחמה הן מתפקדות כמקהלה, הן לא מישהי ש... זה לא אשתו של שאול שיושבת בבית ובוכה כי שאול לא מגיע. ואפילו אם זה היה אשתו, לא, הסיפור לא הסיפור האישי שלה, הסיפור הוא בסוף.
אבל ה... עדיין אני חושב, הפסוק נגיד שדוד אומר, צר לי אליך אחי,
זה כן. אתה
לי מאוד.
אבל רק
אתה אהבתך לי מאהבת נשים, זה תיאור מאוד אישי ויומיומי, הוא לא מתאר שום דבר על הגבורה, אלא על ה... קשר שביניהם ועל הכאב האישי, על העבדה. אני חושב שהגדולה של הקינה הזאת היא בכך שהיא מציבה את השאלה והיא לא מוכנה לקבל שום תשובה. לא את התשובה שלא נמצאת בתנ"ך אולי, אבל ודאי נמצאת, בחז"ל היא ודאי נמצאת. זאת אומרת, הרוגי מלכות, התיאור בעשר הרוגי מלכות, בקינות לפחות שהן מאוחרות יותר, אבל התיאור הזה הוא מעין תיאור שאומר, זה הסוף הראוי, כאילו. זו תורה וזו שכרה, עם סימן שאלה, אבל בסופו של דבר זה נראה כאילו, כן. כאילו, זה הדרך, זאת הדרך, רבי עקיבא, שכל ימי הייתי מתהווה, בסדר, זה שזה... אבל כאילו יש איזה משהו שהמוות הקשה, הוא נמצא כאיזה סוף נכון של מוות על קידוש השם, של אלה שמסרים את נפשם. אז התשובה הזאת לא נמצאת פה.
וגם לא... אפילו זה לא במלחמה. אני חושב רגע בחזר.
קידוש השם ועל תורה.
של גיבורים שנלחמו עד שהם מתו. כל הסיפורים של החורבן, אתה לא שומע את הסיפור על הגיבורים שהחזיקו מעמד בעמדה. כן, זה היה... זאת אומרת, ברדור משבט כי הוא היה גאותן, או... נכון, המלמדי תינוקות שנהרגו בביתר, הכהנים שמסרו את המפתחות לשמיים וקפצו 80,000 כהנים לתוך האש. בשום מקום אתה לא מוצא את הגיבור שהחזיק את העמדה עד הכדור האחרון ומת עם אבן ביד. זה אין דמויות יהודיות כאלה.
אתה לא יכול לספר סיפור כזה אחרי שאתה חי בחורבן. זאת אומרת, אם הוא נסר את נפשו כדי להציל את ירושלים, אבל ירושלים לא ניצלה. אז כאילו, בשביל איזה ערך הוא מסר את נפשו? אתה צריך לראות ערך שבאמת קיים.
זה בעצמו מעניין, זאת אומרת שאין שום אתוס של... באמת אין אתוס...
מה
עם רות? מה שכאילו... המון נוגעו שלה, אלא מלך, 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 אבל זה לא, אין בזה הירואיקה של המלחמה. אין בשום מקום, אני לא מכיר אף דמות של גיבור מלחמה שמסר את נפשו כדי להגן על משהו באופן פיזי.
אבל לא היה שום דבר פיזי באמת שהצלחנו להגיד עליו. הדבר הכי שהיה לעם ישראל זה התורה.
באמת מגיע לבית שני אבל, הקנאים מצד אחד וסיפור מצדה שגם קשור, זה באמת לא נראה.
אין לו רכב בחבל, בסיפור מצדה.
אני חושב שההגנה היא על התורה, ההגנה היא על השמיכה. יהודה בן בבא שסומך שמוסר את נפשו למען, והוא מצליח למען מה? המשך השמיכה, לימוד התורה. זה כאילו ההגנה.
כן, רבן חמן זכאי שמסתכן שידקרו אותו ביציאה מירושלים
בשביל להציל את התורה.
בוא נגיד, פה זה דווקא בבית שני, בפת בית שני זה נורא נורא דומיננטי, איך לסיס פלאביס מתאר את הדברים, כן? ויש הדרה של באמת השיח הפנימי, זכור של חז"ל, של כל התופעות האלה, הם כאילו לא קיימות.
לא קיימות.
זה באמת...
אבל אני חוזר לזה, אבל שגם אם זה לא על על גבורה מלחמתית, עדיין יש שם ההדרה של המוות,
של האפשרות הזאת,
של המוות כשיא של 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 החיים, שיא של שמירת הערך על ידי המוות.
אבל נאמר, כאילו, גם בתנך אני חושב שהמוות הוא מאוד לא מלחמתי, כאילו נגיד דמות כמו אחאב, כל המסעות והפאר שלו, או המלחמות של המלחמים אחרים. אז זה כאילו, זה לא סתם שזה מיוחס למלאכים הכי חוטאים, ההצלחות הכי גדולות ברובד המדיני. אני חושב שיש איזשהו משהו שהוא מאוד...
עוד פעם שיש...
כאילו, זה לא רק חזל. שלא מזכירים את המוות ההירואי המלחמתי, כאילו כבר בתנך זה מאוד חריג. כאילו המוות ההירואי המלחמתי, או בכלל המלחמתיות היא משהו שהוא לחוטי.
דוד קשה לתאר אותו כ...
נכון, זה מה שאני אומר. דוד הוא יוצא מן הכלל. דוד הוא יוצא מן הכלל. שהוא כאילו, הוא בסדר, הוא גם... הוא מודל חיקוי, נכון. כאילו הוא יוצא מן הכלל, הוא גם מודל המשיח, כאילו... הוא לא יוצא מן הכלל חריג דחוי, אבל הוא...
כלומר, הוא יוצא מן הכלל כי החיים לא הצליחו.
כי זה אידיאל מאוד קשה, אני חושב, כאילו, להצליח להיות הירואי מלחמתי ולהחזיק בתוך האמונה. זה נראה לי בעצם האמירה של התנ"ך.
אבל אני... הנקודה שאני רוצה להדגיש, זה שוב, אני אומר, בחז"ל קיים איזה ציור של המוות כנקודת שיא, המוות כשבירה, כחוסר טעם, חוסר הטעם שבמוות, הוא ודאי, אני חושב, דבר שנמצא, קושי שיש במוות לכשעצמו. אבל בקינה הזאת דוד מחזיק את הקושייה הגדולה. איך זה יכול להיות? כן, הקינה היא, אני חושב, הדבר הגדול שנשאר ממנה, הוא דווקא הסימן שאלה. זה שהם היו גיבורים לא מצדיק את זה שהם מתו, אלא מעצים את התמיהה. זה שהם היו, זה ש... האהבה שבין דוד ליונתן היא לא הופכת את המוות להגיד במוות זה כאילו, לא יודע, התקדש או משהו כזה, אלא זה מחזק את הקושי שמעמידה מול זה, והקינה נשארת רק עם הסימן שאלה. זאת אומרת, אני מרגיש בקינה הזאת בצורה מאוד חזקה דווקא את חוסר התכליתיות שבה, את החיזוק של הסימן שאלה עצמו, של העמידה מול מות הגיבורים, העמידה שעומדת תמיהה ומחזקת את התמיהה הזאת ורוצה לאחז בה, לא לנסות להצדיק אותה, למצוא איזה נחמה במטרות, וגם לא לנסות להגיד להפוך אותה לאבל של חוסר טעם, אלא לחיות עם הקושייה הגדולה שנשארת בזה. זה נראה לי התמונה שעולה מפה, ואני חושב שיש בה, שזה אחד הדברים שאני חושב, גם למקום שאנחנו נמצאים היום בחברה הישראלית, עם ההתמודדות עם יום הזיכרון, ש... אני מרגיש שהניסיון למצוא, לייצר תשובות או איזה דרך החלה, היא תמיד תחתה באיזשהו אופן, והחזקת השאלה כמו שהיא, זו שמהווה את הפתח לחוות את הדברים בצורה השלמה שלהם.
אני אצייר רגע תמונה צינית.
כן.
דוד הרי צריך לקונן על שאול ויונתן בעיקר כדי לבסס את מעמדו בתור המחליט שלו. הרי ברור שהנער העמלקי, נכון, הוא מתאר, הנער העמלקי לוקח את ויקח הנזר אשר על ראשו ואת צדש על זרועו ואביהם אל אדוני. זה ברור לנער העמלקי, זאת אומרת, כולם מכירים את תמונת המצב, יש מעבר גדול בתוך בין יהודה לבנימין.
לנער המלכי יש לו, אתה אומר, אולי הוא בא לדוד באיזה גאווה שהוא הרג.
די ברור שאני חושב שזה המצב. הרי הסיפור משחזר את עצמו עוד כמה פרקים עם איש בושת. שיונדב ורחב הורגים את איש בושת והם באים לדוד גם בגאווה גדולה לספר שהם הרגו את איש בושת. וברור להם שדוד הולך לפרגן להם על מה שהם עשו. עכשיו, אני חושב שגם אותו דבר כאן. הנער המלכי אומר לו, תשמע, אני הרגתי את שאול, אתה יכול להיות רגוע. מתו האנשים המבקשים את נפשך, נכון? זה הרי שאול ודוד הם אויבים. ואז התגובה של דוד, אני חושב קודם כל תגובה פוליטית, במובן הזה שהוא צריך להחזיק בבגדיו ולקרוא אותם, וכל האנשים שסביבו רואים מה הוא עושה ועושים דם, כי הוא מבהיר בזה שהוא לא תופס את עצמו כאויב של שאול ויונתן, אלא הפוך, הממשיך של שאול ויונתן. עכשיו, זה גם בא לידי ביטוי בהמשך, בהמשך הפרק, נכון? אנשי יבש גלעד קברו את שאול. ואז ויבואו אנשי יהודה והמשיכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ובהמשך אותו פסוק, זה אחרי שהוא עולה לחברון, ויגידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול. וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד, ויאמר להם, ברוכים אתם לאדוני אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם עם שאול ותקברו אותו, ועתה יעש אדוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה הזאת אשר עשיתם את הדבר הזה, ועתה תחזקנה ידיכם ויהיו לבני חיל, כי מת אדוניכם שאול, וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. זה ברור שדוד לכל האורך מחזיק את הכרת הטובה שלו, כאילו לבני יבש גלעד, את הזיקה שלו לשאול ויונתן, שברקע מה שנמצא חזק מאוד, זה שהוא מסמן את עצמו בצורה מאוד ברורה בתור זה שהוא הולך להחליף אותם. זאת אומרת, זה ה... עכשיו...
כן, מבחינת התוצאות זה נכון, מבחינת הכוונות...
את השיחה עם בני יבש גלעד אני חושב קשה לקרוא אחרת, זאת אומרת... תחזק לידיכם, ועל הדרך תדעו שבני יהודה כבר הבינו שאני בתמונה ומשכו אותי לבית.
המלחמה מול פלישתים מעמידה את שתי המחנות שבתוך עם ישראל, במצב שהם חייבים לאחד כוחות במלחמה הזאת, הקשה הזאת, ובא ברור ש...
האם בני יהודה היו במלחמה עם שאול בגלבוע?
האם הם השתתפו, אתה אומר...
כנראה שלא. זאת אומרת, המלחמה רחוקה מהאזור שלהם. מלחמה בגלבוע. מלחמה בין שבטי ישראל הצפוניים לבין הפלישתים. מי שמגיע לשם זה שאול ואנשיו. בני יהודה לא ברור בכלל שהם חלק מהסיפור. אולי כן, אבל לא בוודאי. עכשיו, מה שדוד עושה, והוא ממשיך את אותו טריק, הוא מציב בתוך הקינה את האויב המשותף. זאת אומרת, התמונה היא ממשיכה להיות ישראל מול פלישתים. בנות ישראל מול בנות פלישתים. זה לא בנות בנימין אל שאול בחנה או בנות איזה, אלא הוא ידגיש בדיוק את הכיתוב הזה שבאמת ישראל מול פלישתים, ובתוך הכיתוב הזה הוא יגיד, תשמעו, זאת התמונה, הסיפור הוא איראן, ולכן אתם חייבים לבחור אותי. זה בעצם הטריק. עכשיו, אם אני קורא רגע ככה את הקינה, סליחה, למרות הצליל הציני, אני חושב באמת שהיא ככה. זאת אומרת, עכשיו, זה דבר אחד להגיד, זה לגבי הקריאה בפשטי המקראות, אני מסכים לחלוטין כל מה שאמרת, הקינה הזו, כיוון שהיא כאילו התקדשה, אני קורא לזה כטקסט המכונן של טקסי יום הזיכרון, אני חושב שהיא מתפקדת, כמו שאתה אומר, בתוך האימוץ של הטקסט הזה, למציאות שלנו, אני חושב שהיא מתפקדת כמו שאתה אומר. אבל אם אני קורא אותה רגע בתוך הקונטקסט...
אבל גם את ההקשר שלנו יש שקוראים ככה. שכאילו...
הצבי ישראל, איך נפלו גיבורים? סימן קריאה.
יום פוסט ציוני. יום הזיכרון זה טקס שנועד לחזק את הלאומיות כדי לחזק את השלטון של זה.
כאן אני קורא, אבל בוא נשאל את זה רגע מנקודת מבט פוסט ציונית, אבל בעין טובה. זאת אומרת, האם לא נכון? רגע, אני שואל, זה נשמע ציני, אבל זה באמת לא ככה. אם לא נכון באמת לעצב את יום הזיכרון באופן שיחזק את הלאומיות, זאת אומרת, הרי ברור שזה משהו, לזה הוא נועד בעצם.
עכשיו, נגיד, יש את הטקס זיכרון הזה של פורום משפחות שכולות, שזה...
מזמינים גם ערבים.
כן, שזה פורום משפחות שכולות, הרי מצנה איזה פלסטינאים וישראלים שאיבדו איזשהו בן משפחה, והם באים והם עושים טקס מיומד משפחה. פעם אף אחד לא דיבר על זה, כי זה היה שם 50 אנשים, אז חושבים שהם הולכים למתנס לתל אביב ועושים זה, יבוסה להם. אבל יש שם, היה שם, שנה שעברה, זה 4,000 איש היו שם. שזה כבר כאילו אירוע חוצות גדול כזה, וזה פורסם. אז היה, אני לא זוכר, אחד מחברי הכנסת החדשים, לא זוכר מי, אמר שהוא יהיה הצעת חוק נגד טקסי זיכרון כאלה ביום זיכרון, כי זה
פוגע
במשפחות האמיתיות, לא משנה שלפחות 50% כחלק מהחוקה שלהם חייבים להיות ישראלים, אז כן,
בוא נראה כנסת, 80% ישראלים, לדעתי, בטקסט.
לא משנה, אבל אחת כמה וכמה, אבל כאילו, האמירה הזאת שזה לא יכול להיות הזיכרון שלנו, היא בדיוק הפוכה. עכשיו, אני חושב שזה עדיין כמובן מיעוט זניח, אבל עצם זה שיש אנשים שגם שם, דווקא מאיר על הכלל, ש-95% מהאנשים עדיין רואים את יום הזיכרון כמשהו מאוד לאומי. מאוד כאילו אירועי, מאוד...
מכאן ההתנגדות החריפה שלי לדברים של הרבי שי, זאת אומרת...
אני אגיד משהו לגבי עמדה צינית. א',
לא, אני אומר את זה בסוף לא בציניות בכלל.
לא, אני... א', זה ביום הזיכרון, באמת, בימים כתיקונם, של ציניות או לא ציניות, הוא הרבה יותר קטן. ביום הזיכרון, הפער הזה הוא מייצר קושי גדול. ואני לא... כלומר, כל דבר שיוצר אחדות, אפשר להסתכל עליו כאינטרסנטיות של אחדות, שיש מישהו שמרוויח ממנה. אבל השאלה, האם בהכרח, אם זאת התוצאה, זאת המטרה, זה שאלה של נקודת מבט. אני לא מזדהה עם זה, שאם זאת התוצאה, זאת המטרה. כלומר, התוצאה היא אחדות, כי באמת זה מצדיק להיות מאוחדים. אני לא חושב שאוטומטית צריך לראות מי מרוויח מזה ולהשתכנע שהוא...
לא, השאלה היא אבל בסופו של דבר.
אני שמעתי מפרופסור אלברט אלפן, שאומר שכאילו הטעות שיש בשלילת, בטענה שהיא ציניות גם במישורי הפרט, הטענה נגד שלא קיים באמת אלטרואיזם, לא קיימת באמת נתינה, לא קיימת. אז אומר שזה הרבה פעמים בלבול ואין תוצאה למטרה. שברגע שאתה לוקח כל תוצאה ומציב אותה כמטרה, אז אתה יכול להתקל לזה בצורה צינית. השאלה אם כל תוצאה היא בהכרח מטרה.
השאלה אבל מה ניצב במרכז? זאת אומרת, האם באמת ניצב במרכז הכאב, שהוא כביכול, בנתונים שלך, זה כאילו מה שנמצא במרכז. במרכז נמצא כאב, או חוסר הצדקה, חוסר התוחלת, זה באמת מה שנמצא במרכז. ואז באמת...
זה את התמיהה, אני אפילו הייתי שם יותר מהכאב, אני רגע ארחיב על זה ש... יש לו את התיאור על שהוא התייחס לשואה, אז הוא מדבר על המדרש של אברהם אבינו שראה בירה דולקת, ואז אמר מי הוא בעל הבירה, הציץ עליו בעל הבירה, כן? עכשיו התיאור הזה בפשט המדרש נועד להגיד, הוא רואה שהעולם מתנהל, ואז הוא שואל מי מנהל את העולם, וכאילו המדרש נועד להגיד שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אחרי צעד מצידו של אברהם. מה שאומר, הוא שאל, מדרש אחר מתאר, שהוא אומר, מבראת העולם, השמש, ואז שמש שוקעת, זאת אומרת, הירח, אז כאילו יש לו איזה חיפוש, וכתוצאה מזה, הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר לו, לך לך אחרי תנועה של חיפוש מצידו. אז למשל, אדם ראה בירה דולקת, שהפירוש בפשט המדרש, הוא שהוא ראה ארמון פועל, ואז הוא שואל מי מפעיל אותו, ואז הציץ עליו בעל הבירה. אז ישל אומר, ראה בירה דולקת, זה ראה בירה נשרפת. הוא ראה ארמון נשרף, והוא ראה את הקושי שבעולם. וההתעוררות שלו לאמונה לא הייתה כתוצאה מ... לא יודע, המשלים האלה של... הוא מצא שעון במדבר, ואז הוא ראה, שעון תקתק כל כך יפה, מישהו כנראה עשה אותו. אלא הגילוי של האמונה הוא ראה שבר גדול. וכשהוא ראה שבר גדול הוא אומר, מי? למה? למה? ותנועת הקושי מול המציאות, היא מעוררת נקודת אמונה עמוקה, לא כאמונה שמצדיקה, אלא כתודעה של מעבר, של המציאות, שתנועת התמיהה הזאת, הקושי, שמכניס את האדם למקום עמוק יותר, שפותח אותו לעולמות של אמונה. אז זה שאומר את זה בהקשר של השואה, אני חושב גם בהקשר של, כמובן, בעצם הלקיחת דימויים משם ליום הזיכרון היא צעד עם משמעות מסוימת, אבל אני אומר, זה כאילו התנועה שאומרת לעמוד בקושי הזה עצמו, באיך, זה דבר שפותח את האדם לאיזה מקום עמוק של משמעות.
אבל גם האיך הזה נראה גם את הקשר. אפשר לנגן גם אותו בכל מיני מנגינות. זאת אומרת, אפשר להגיד איך יכול להיות שבחור צעיר כל כך מרד. יכול להיות איך שהוא איך יהודי. את האיך היהודי אני מרגיש הרבה פעמים נמצא ב... והצלו הצלת את עמך. של משה רבן. והצלו הצלת את עמך הוא איך שיש בו התרסה חזקה. אבל הנחות היסוד שלו הן הנחות יסוד שאומרות, שמספרות סיפור. זאת אומרת, איך לא מתרכז רק בכאב, זאת אומרת, איך יכול להיות כזה דבר קורה? איך זה חסר, זה חסר, זה סתמי, אין לזה סיבה, למה במלחמות, למה צריך מלחמות בעולם? זה לא הסיפור. הסיפור הוא שיש פה איזה סיפור יהודי שאני מספר, ובתוך הסיפור
הזה... שביום שבו מציינים את ההרוגים שלנו, אז
עכשיו זה מתחזק. אבל הנה סיפור מהשנה, בעיר לוד. בסדר, בעיר לוד יש בנו תחנות של זיכרון, של סיורים ליום העצמאות, שהם כאילו סיור בעקבות 48 בעיר לוד, ויש כל מיני אתרים ששמו בהם כל מיני... יש בעיר לוד היום 30%, 35% ערבים. זאת אומרת, אם זה הזיכרון של 48. אנחנו גם רוצים שהעירייה תממן זיכרון לאתרים הערבים שהיו פה ב-48, ולסבל של הנכבה הערבית של 48 וכו'. ואז מגיע גם שי פירון שאמר שצריך ללמוד את הנכבה כחלק מתוכנית הלימודים של משרד החינוך וכו'. זאת אומרת, השאלה, איפה עובר הגבול שבו אתה מצליח, האם עובר הגבול, שבו האיך הזה נשאר סיפור שלי, או שהאיך, ברגע שאתה כאילו מדבר על שוב, אם מה שנמצא במרכז זה הכאב, הזיכרון.
אני חושב שהשאלה של הנכבה היא, בכל מקרה לא יהיה פה על הפיליפינים שנהרגו בזה. הנכבה זה שאלה פוליטית של מאוד מסוימת, אבל היא עדיין הסיפור הישראלי.
לא, אבל נגיד, אין לך דוגמה מחול, יש הרבה פעמים במדינות שהמושג...
שתקף זיכרון של... ישראלים ופלסטינאים ביחד.
לא, 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 אז לא זה.
סיפור
נכון.
ישראלי.
אבל...
סיפור ישראלי שמסופר באופן מסוים.
נכון.
ולכן הוא מעורר אנטגוניזם, אבל הוא מתחייב מזה שהוא סיפור ישראלי מסוים.
נכון, אבל לדוגמה סיפור לא ישראלי, הרבה פעמים יום הזיכרון יוצא בסמיכות לאנזק, לאנזק די זה הצבא של קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, אנגליה, שמתו מלחמת העולם הראשונה והשנייה. בגלל הלועזי וזה, זה יוצא הרבה פעמים סמוך. אז הקהילות היהודיות באנגליה, קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה, הרבה פעמים מתלבטות אם לעשות שני טקסים, כי הם איבדו הרבה חיילים במלחמות האלה. זה טקס אחד פה וטקס אחד פה, או טקס משותף. וזה נושא לריבים ומדענים אינסופיים. יש כאלה שברור להם שזה חייב להיות אותו טקס משותף, כי כאילו, הכל זה גבורה יהודית, מה זאת אומרת, זה אין הבדל. ויש כאלה שאומרים שאסור, זה אין שום קשר, וזה ניזוי החללים שלנו, או החללים הציונים, לא משנה מאיזה צד, יש כאלה שהולכים לדרך שני צדדים, לא משנה, כן? אבל זה ביזוי. אבל זה כן שאלה מאוד גדולה, האם הזיכרון הוא זיכרון מיוחד, או שהוא זיכרון של חיילים שנפלו. חיילים יהודים שנפלו בצבא ישראלי או בצבא, זה כן, זה שאלה.
זה גם מתחיל, אני חושב, משאלת הפער שבין האישי ללאומי. זאת אומרת, אפשר לדבר על זיכרון, אני שומע את הדברים שלך, נניח שאנחנו חושבים על חללי צוק איתן, בסדר? על האנשים שאנחנו מכירים, אפילו מלחמת יום כיפור, בסדר? כמה אנשים יש מחללי מלחמת השחרור שיש עדיין מישהו שכואב עליהם באמת כאב אישי? בודדים. זאת אומרת, כאב של מישהו שהכרת ברמה האישית, אפילו ברמה של מעגל שני. עוד 50 שנה גם זה לא יהיה. זאת אומרת, עכשיו, ממילא לא יעזור כלום. ברגע שאתה מדבר על חללי מלחמות ישראל, כבר הטענת את הכאב הזה לתוך איזה נרטיב שאי אפשר להתחמק ממנו. זאת אומרת, אתה לא יכול... לא, זה לא ברור. כי שוב, אם הסיפור הוא באמת רק התמיהה הזאת, אז...
הנרטיב מחזק את התמיהה, כמו שאתה אומר.
אבל שוב, אבל זה כבר תמיהה מסוג אחר לגמרי. זה לא התמיהה של איך יכול להיות שפלוני מת והוא היה כמו כך וכך.
גם כשמדבר על השואה, הוא אומר, הבירה דולקת, ואת העולם בוער, נשרף, אז ברור שזה העם היהודי שנרצח בשואה, זה משהו שמאוד מאוד מחדד את הקושי הזה. אני לא מרגיש שנרטיב, אני לא חושב שהנרטיב מחלל את הסיפור כל עוד הוא לא...
הוא לא מענה, הוא לא מצדיק.
הוא לא אינטרסנטי, והשאלה של האינטרס, גם בקריאה של דוד, היא שאלה של מנגינה שאני חושב שהיא פתוחה. אני לא קורא את הקינה הזאת כקינה שהיא אמצעי להשתלט. אני קורא את הקינה הזאת כקינה קנה של דוד, שהיה גם אויב של שאול וגם ראה בו מלך שלו. לכל אורך הדרך זה, זה, זה הולך. ואת יונתן, הוא ראה בו, כן, אח שלו, אח אהוב, והקינה נובעת משם. זה שגם היה בזה תועלת, בדיוק חשבתי על הסיפורים שמאדירים את הנופלים, אמרתי לעצמי שאם יוני נתניהו לא היה נהרג במבצע אינטנדו, והיה מגיע להיות ראש ממשלה, אני בטוח שהוא לא היה מאוד מאוד שונה. לא יודע, אולי כן, אני לא... המכתבים ש... אבל כאילו...
אשתו הייתה
ממחזור. התיאור של הקדושה של יוני נתניהו לעומת הזלזול, הוא כאילו בגלל המוות, בסופו של דבר. יש גם המכתבים של נתניהו, של יוני נתניהו, שאנחנו עוד קראנו אותם, לא יודע אם אתם בתור מדריכים בבני עקיבא...
את היום בצ'שתם.
אבל הבן שלי באגוז, הממם שלו ממתכן, כשהם התחילו, בתחילת הטירונות, הקריא להם מתוך מכתבי יון. יורדתי, כאילו, חילוני וזה, אבל כאילו, זה נמצא שם, כן, כן, זה נמצא שם. עכשיו, אני אומר, זה... אני חוזר שוב לאמירה שלי, שאני מרגיש, קודם כל, שנה שעברה התעורר ברגע שהחובה, גם תחושת החובה, סתם כי פתאום נזכרתי שנה שעברה, אני זוכר את הסיפור שלחתי במייל, שפתאום שנה שעברה נזכרתי שגם פה בגבעת הדגן היו לוחמים שנפלו על מלחמה על גבעת הדגן, לא מדבר ב-67 או בזה, אלא לפני 15 שנים, כמה שנים?
15.
כן, כי היה פה, לפני 15 שנה, היה הרבה ירי לכיוון הדגן, היה תקופה שעמד טנק, ירה כמעט כל לילה, היה תקופה שהיה פה וולקן, תותח וולקן קבוע שעמד וירו, היה כאילו ממש תחושה של קרבות שהתנהלו פה, והיה איזה שיעור אחד של אב שגר באיזה בוקר, שתוך כדי שמענו ירי הרבה יותר כבד, אחרי השיעור יצא לחוץ, ראינו גם מסוק שעומד ממש מעלינו ויורה, תינים, היו נגמשים שיצאו מפה לעזרה, לזה, ואז הצצנו מאחורה בטונדות, עלינו זה, וראינו ממש את כל הקרב שהתנהל אחרי הברך שם, כאילו, לכיוון הצומת. מהבתים, ממש באזור של הבתים, אפשר המוסך הזה היום, שהיה מלא מכוניות, שלפו שם מכוניות בערב פסח, שם מהבתים... באזור הזה, לכיוון הצד השני של הכביש, היה שם קרב די גדול שנהרג בו חייל אחד, ואחרי זה, תוך כדי ניסיונות חילוץ, נהרג גם הממ שניסה לחלץ אותו, נהרגו שני חיילים. ואני אומר, מבחינת החוויה שלי, שאנחנו גרנו פה עם הילדים, כי החוויה... הייתה שאנחנו, כן, החיילים פה לא מורידים את הקסדות ואת השכפצים ואנחנו הילדים הלכו פה לגן שעשועים, שיחקו, שראו את הנוצבים באוויר וזה, אמרנו זה בסדר, בשיפוע זה בסדר, זה לא מגיע אבל אתה רואה יריות והילדים הולכים לגן שעשועים אז אני אומר, החוויה באמת ש... שזה סיפור שלנו, הרוגים, ואני כאילו, שנה שעברה פתאום התעורר בי שאני אפילו לא יודע מה השמות של האנשים. אז נכנסתי לאתר הזיכרון, יש אתר כזה של צהל על כל הנופלים וכל מלחמה, והסיפור. וראיתי את ה... קראתי קצת על האנשים, ואז שלחתי מייל לאחד החייל שנפל פה, אני חושב הוא היה מהנחל, שלמה אדישנה, קראו לו, הוא מישהו שהגיע, התגייר מניגריה, והיה משפחה מאמצת שלו בקיבוץ צאלים. אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, למה, איך הוא התגלגל לארץ ולהתגייר, אבל הוא התגייר והיה... אומץ על ידי המשפחה שם, ואז נפל פה, ואז כתבתי להם מכתב עם דברים פשוטים כאלה, רק את הסיפור של, מהזווית שלנו, וזה שאנחנו רואים את עצמנו כחלק מהסיפור, מאוד 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 התרגשו, יצרו קשר, ואחרי זה היא אמרה לי שהיא הקריאה את המכתב הזה בטקס זיכרון, שמגיעים כל הגדוד אליהם לצאלים, לקיבוץ צאלים לטקס ביום הזיכרון. ובעיניי באמת, כאילו, שוב אני אומר, אני מרגיש את זה, אני כן מרגיש חובה להרגיש את זה כסיפור שלנו, וכסיפור שלנו אני אומר לא לנסות, אז אני הבאת את הסיפור הזה רק לחדד את ה... שמעתי מאוד מרגיש שבוע, דיבר ברדיו סבא של יובל איימן, מישהו מכיר אותו, את יובל? סבא שלו דיבר, וסבא שלו סיפר שהוא יתום ממלחמת השחרור, סבא שגר פה באפרת גם כן, נכון? הסבא גם גר באפרת. אני חושב שגם הסבא גר באפרת, והוא יתום ממלחמת השחרור, גדל בלי אבא, אבא שלו נהרג כשהוא היה בן שנתיים וחצי. אני אומר, הסיפור הזה כסיפור שלנו כחברה, כלהיות, הוא באמת סוג של אחריות, אבל הדרך לקחת אותו, אני אומר שוב, בעיניי לא להיזהר מליפול לשני המקומות, לא של קידוש המוות כמטרה, ולא של סתמיות של המוות, אלא לעמוד בתמיהה שנשארת משני הצעדים האלה ביחד.
טוב.
תודה.